הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. ההנחיות משתנות מדי יום, ונראה שישראל השלימה עם הדבקה המונית בקורונה. עם רן בליצר ננסה לברר מה צפוי לנו בשבועות הקרובים. המתים זו לא הבעיה, אבל כל אחד צריך עדיין לשמור על עצמו, הוא יגיד לנו. יוסי מלמן יהיה פה בהמשך, אחרי קרוב לארבעה עשורים כעיתונאי, נשבר לו מהמאבקים מול מערכת הביטחון. נרחיב עד כמה שניתן על פרשייה ביטחונית משונה שהסתיימה השבוע בכתבי אישום. ולבסוף תופעת האינסטגרם, מאיה ויהודה דביר. הם רבים, מנהלים זוגיות, מגדלים ילדים וחושפים את הכל למיליוני מעריצים ברשת. אנחנו פותחים כמובן עם הקורונה, איתנו פרופסור רן בליצר, ראש מערך החדשנות בכללית וראש קבינט המומחים המייעץ למגן ישראל. בואו רק תשתיק את הטלפון, תעביר למצב טיסה, ואז נוכל להתחיל.
כן, עשיתי את זה הרגע, הספקתי להוציא טוויט אחד אחרון, וקדימה.
מה יש בטוויט?
התייחסתי לטענה שעולה לא מעט בימים האחרונים, שהאומיקרון הוא החיסון החי מוחלש, לא קיווינו, והוא יפתור את כל בעיותינו.
שמה הטענה?
יש בעצם לטעמי שתי טענות שעולות כרגע על השולחן ושצריך להתייחס אליהן. האחת שקראתי בימים האחרונים היא טענה קצת פטליסטית שאומרת, תקשיב, זה זן כל כך מדבק ש-99% מהאוכלוסייה הולכים להידבק בחודש הקרוב. Resistance is futile, ובעצם זה מעיין את כל הצורך להגיב, לעשות, לחשוב, כבר הטבע החליט בשבילנו. לטעמי זאת אמירה שגויה מהיסוד, וזאת מכמה סיבות. ראשית, אנחנו לא חושבים, לפי מה שאנחנו יודעים היום, שזן האומיקרון מדבק כמו חצבת. וגם חצבת לא מגיעה ל-99% מהאוכלוסייה ברמת המדבקות שלה, ולכן זה לא שייך. הערכות היום מדברות על R-אפקטיבי של 3. לפי החשבון הזה, כבר כשנגיע ל-70% מהאוכלוסייה שנדבקת, כבר מחלה תעצר מאליה בגלל חסינות עדר.
כן, חסינות עדר זה עכשיו מילה לגיטימית, בניגוד לפעמים קודמות שהיית פה?
אני מדבר על האפשרות הזאת התיאורטית, ואני חושב שזה עוד יקרה קודם. כלומר,
הולכים לחסינות עדר?
לא, אני לא חושב שהולכים לחסינות עדר. בוא נסתכל רגע על דרום אפריקה כמשל.
Scientists in South Africa are warning of a new strain of COVID-19. The variant, which is yet to be named, appears to have a high number of mutations, and that is of concern
because there's דרום אפריקה הגיעה ל-70% מהאוכלוסייה שנדבקו. זן האומיקרון התחיל שם ועשה שם את ההתפשטות הראשונה שאנחנו ראינו. בקורונה למדנו שגם הדבקה של אחוז גבוה מהאוכלוסייה לא מספק הבטחה שהזנים הבאים לא יבואו ולא יתפשטו באוכלוסייה.
זאת מסביר 70% עוד לפני האומיקרון.
לפני האומיקרון. לפני האומיקרון, ההתפשטות הגדולה שקרתה בדרום אפריקה הייתה על רקע של 70% מהאוכלוסייה.
טוב, עכשיו הגיע האומיקרון והמצב לא כך נורא בדרום אפריקה, לפחות לפי מה שמדווחים, אולי היה זה טוב.
ועולה השאלה כמה מזה זה בגלל הגיל הצעיר של האוכלוסייה שם, כמה זה בגלל הגנה שאריתית מסוימת שנשארה מזה שממש לא מזמן נדבקו בזן קודם, ואנחנו לא יודעים עדיין להגיד. הנתונים ממדינות שיודעות לספור היטב נדבקים, ומחוסנים, שזה אם מסתכל לצורך הדוגמה על בריטניה, המסר שהגיע מהם במהלך סוף השבוע האחרון, אמר שהאלימות של הזן הזה מבחינת גרימת אשפוזים, היא בערך שליש מזו של דלטה. וזה מסר מורכב. מצד אחד, זה מאוד משמח. מאוד מאוד משמח. זה מקטין את ההשלכות, בייחוד לאוכלוסייה פגיעה, מקטין פי 3. זה דרמטי. אני מזכיר של אנשים לא מחוסנים, ניקח למשל את האוכלוסייה הכי מבוגרת, מעל גיל 80, הסיכון שלהם קודם למחלה קשה היה 30%, אם הוא יורד פי 3, עכשיו הוא 10%, כלומר רק אחד מ-10 שידבק באומיקרון יגיע למחלה קשה. מצד שני, not good enough. כלומר, כשאתה מסתכל על זה שאחוזים, עשרות אחוזים מהאוכלוסייה יכולים להידבק בשבועות הקרובים, וזו בהחלט אפשרות סבירה, אז המכפלות כבר מתחילות להיות בעייתיות.
אבל מדברים שהתסריט הכי פסימי זה 2,750 חולים קשה במערכת הבריאות הישראלית. זה לא כזה נורא, לא? זאת אומרת, יכולים להתמודד בתי החולים פה עם כמעט 3,000 חולים קשה, נעבור את זה, נשרוד, נמשיך הלאה.
בוא נזכור איפה היינו כשאנחנו הגענו למספרים הרבה יותר נמוכים מזה לא מזמן, ריבינו...
אבל עברו כבר שנתיים, אנחנו מכירים, יש טיפולים, יש תרופות גם, יש נהלים לטיפול יותר סביר בחולים.
הגל היה רק לפני שלושה חודשים, במספרים נמוכים דרמטית מאלה שאתה מדבר עליהם, ריבינו את מכונת האקמו האחרונה שלנו במדינת ישראל. זה אומר שהבן אדם הבא, כשאנחנו הגענו לשיא המחלה, שנזקק למכונת אקמו, בגלל שהוא עבר ניתוח מורכב,
הימת.
או בגלל... בוא נגיד שסיכוייו להחלים היו קטנים יותר, ולקח לנו חודשים לפנות את המכונות התפוסות, כדי להגיע למצב היום שיש שוב איזושהי יתירות.
אבל אנחנו לא במסיבת הדבקה, ראש הממשלה בנט אומר, מי שמחוסן בעצם ניסה על מי שלא, סוג של בעיה שלכם.
אני חושב שהתמונה טיפה יותר מורכבת מזה. אני חושב שמי שבחר עד עכשיו שלא להתחסן, מעמיד את עצמו בפני סיכון מאוד משמעותי, בייחוד המבוגרים שבהם. אם האנשים הללו יתחסנו עכשיו, בשבוע הקרוב, וכל מי שיתחסן בשבועות האחרונים, מנע מעצמו בפוטנציה מחלה קשה, ועשה החלטה מצוינת, ואני מקווה, קודם כל, הזמן שקנינו, וצריך לדבר על זה, החלטות הנכונות שהתקבלו, שקנו את הזמן, הרבה אנשים קיבלו את ההחלטה הזאת והתחסנו, והגנו על עצמם.
בשטח גם הבלבול קיים. חלק מבעלי העסקים עדיין לא מבינים מה מותר ומה אסור.
אנשים לא יודעים מה הולך לקרות, ושוב, זה סוג של גלגל שחוזר על עצמו. עוד פעם, חוסר הוודאות, אין דיוק, התוויה של תו ירוק, לא ברור מה הולך לקרות.
אתה לא חושב שיש בלגן? יש ממש כל יום ההנחיות משתנות, יש תורים מטורפים לבדיקות, פעם כן בידוד למחוסנים, פעם לא בידוד, בדיקת אנטיגן, אחר כך אנטיגן ביתית. אף אחד לא יודע מה צריך לעשות, אנחנו פרסמנו באתר הארץ מדריך איך להתמודד עם הקורונה, רק לכתוב את המדריך היה צריך דוקטורט כדי לעשות אותו, ואני מתקשה לראות את האנשים שהבינו מה אנחנו רוצים מהם.
אני חושב שיש דברים שצריכים להתפתח מבחינת ההנחיות ככל שהמציאות משתנה, ולא דין המדיניות כשיש לך 500 נדבקים ביום ל-5,000, ורוצה לומר, גם לא אותו דבר יהיה כשיהיו 25,000 נדבקים ביום.
אבל אנחנו יכולים להיערך כבר היום ל-25,000 נדבקים.
אני חושב שנערכים. למה אנחנו, מדינת ישראל, אחת המדינות הבודדות שהצליחה לעכב את הכניסה של אומיקרון לכמעט חודש? וזה החודש שקנה לנו את חיסון הילדים שהתחסנו עד עכשיו, זה החודש שקנה לנו את אנשים שקיבלו בוסטר, זה החודש שקנה לנו את היכולת לתרופות שעכשיו נמצאות. תקשיב, זה באמת, צריך לחשוב על זה, כל יום פה קבע.
לא, אבל אפילו ברמת החשיבה, זה שהטילו פתאום בידודים על אנשים מחוסנים, זה פגע במאמץ להתחסן, כי המוטיבציה להתחסן ירדה. זה אפשר היה לדעת מראש.
כן, אבל זה היה ברור מראש, ואני לא חושב שההחלטה להטיל את הבידוד על המחוסנים לא הייתה נכונה, היא הייתה נכונה, וצריך להבין שגם ביטול...
החזיקה מעמד שבוע.
ביטול, לא, החזיקה מעמד יותר מזה, והיא עצרה בשלבים הקריטיים הראשונים את ההתפשטות של אומיקרון. צריך להבין מה הייתה, בכל שלב אתה פועל בצעדים שאתה פועל, בהתאם למטרה האסטרטגית שעומדת בבסיס שלך. עד לפני שבוע וחצי, המטרה האסטרטגית שלנו הייתה לעכב התפשטות של אומיקרון. אז מה עשינו? בלמנו בגבולות, הבנו מהר שאומיקרון יכול לקצר הדבקה, אף כי בשיעורים פחותים דרמטית. ומרגע שהבנו את זה, אז אחד הצעדים שנקטנו בהם כדי להקטין את ההדבקות בשלב המוקדם, הייתה הבידוד למחוסנים, כי המספרים היו קטנים והם אפשרו את זה. מה אתה חושב שעכשיו אין רצון לראשי מערכת הבריאות להמשיך במדיניות של בידוד מחוסנים?
טוב, כדי... לראשי מערכת הבריאות, אם היו יכולים לסגור הכל, היו סוגרים הכל, פשוט לא נותנים להם.
אני חושב שזה ממש לא נכון. אני חושב שבכל רגע נתון מקבלי החלטות מסתכלים על תמונה מאוזנת שמסתכלת על בריאות הציבור. ובריאות הציבור זה לא רק בריאות הציבור ברמה הרפואית. נכון, זה מורכב, אבל מקבלים החלטות מורכבות, לאור מציאות מורכבת, והשיקולים הם שיקולים לא רק של בריאות, אלא של בריאות הציבור. ובריאות הציבור זו רווחה נפשית, גופנית, חברתית של האוכלוסייה. וכשמישהו מקבל החלטות לגבי ילדים, למשל הוא שוקל את הסיכונים שיש לילדים מלונג קוביד, מפימס מצד אחד, ולביטול לימודים והמשמעות של זה, החברתית וההשלכות לזה, הוא שוקל אותם אחד מול השני.
אבל עברו כמעט שנתיים מאז שבתי הספר נסגרו, מערכת החינוך לא מוכנה, עוד פעם המון תלמידים בזום, למרות שאומרים שלא רוצים. הכיתה הירוקה נכנסת, מתבטלת, לא ברור, אף הורה לא יודע מה הסיפור עם הילד שלו אם הוא פגש חולה קורונה, זה בלגן.
אני לא יודע לתת, להשיא עצות למערכת החינוך, ואני לא אעשה את זה פה. זו לא המומחיות שלי. עד עכשיו המטרה האסטרטגית הייתה ברורה, היא הייתה להקטין את ההדבקות באומיקרון ולעכב את ההתפשטות שלו כדי לאסוף מידע, למנוע הטלת מגבלות לא נחוצות על הציבור, אם מתברר שהזן הזה הוא מאוד מאוד לא אלים, כדי לאפשר הזדמנות לאגור תרופות, כדי לתת הזדמנות להשלים את ההתחסנות של הילדים שיבחרו בכך, ואכן הרבה מאוד ילדים היה להם את החודש הנדרש כדי להגן על עצמם.
אבל רק 17% התחסנו.
כן, אבל אתה נתת לציבור שרוצה בכך את ההזדמנות להשלים ולבוא לאירוע הזה מוגן.
אז מי שלא התחסן, כמו שאמרתי קודם, בעיה שלו?
מי שלא התחסן, עדיין יכול להתחסן, וזו עדיין לא בעיה שלו, וככל שאנחנו נראה את הגל הזה מגיע, יותר ויותר אנשים יבחרו את ההחלטה, אבל בסוף...
באיזה שלב אנחנו בגל מבחינתך, אני זוכר את הגרפים שלך בתחילת הקורונה, כל פעם מגיע איזה גל, אז אנחנו עכשיו, ללא ספק יש גל, אז באיזה שלב אנחנו בעקומה?
אנחנו בשלב של העלייה המעריכית המהירה,
לא הגענו לשיא.
אנחנו רחוקים מהשיא, אנחנו נמצאים עכשיו ב-5,000 נדבקים ביום מקומית, ואני חושב שהפוטנציאל שלנו, נסתכל על דנמרק, בדנמרק נדבקים כרגע, פי 6 מזה, בהסתכלות לגודל אוכלוסייה.
אז נגיע ל-30,000 אולי יותר.
אני חושב שאין שום סיבה לחשוב שזה לא יקרה.
מה המטרה עכשיו, להדביק כמה שיותר אנשים חסינות עדר ולגמור עם זה?
אני חושב שזאת תהיה לא רק מטרה, אלא גם אופציה שגויה. אני חושב שזו הסתכלות פטליסטית שהיא לא נכונה. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו הוא לעשות הכל. כדי שני דברים. אחד, זה להגן על האוכלוסייה הפגיעה. סבא וסבתא, אנשים עם מחלות כרונית, ותכף נדבר על ילדים. בסדר? כי גם עליהם צריך לדבר. אבל סבא וסבתא וכולי, אני לא חושב שהם צריכים להישאר בבית. בסדר? זה לא המוות השחור. אנשים לא צריכים להימנע, וגם חוסר אינטראקציה חברתית מסכן את האוכלוסייה הקשישה. אנשים צריכים לצאת מהבית, אנשים צריכים לפגוש חברים, אנשים צריכים לא להגיע לבידוד. אבל אנשים המבוגרים לא צריכים למצוא כרגע בהתקהלויות שמסכנות אותם. והתקהלויות גם בתו ירוק, וגם לא בתו ירוק. בעת הזו, עם שיעור ההדבקה הזה, מסכנות אותם. עכשיו, אני רוצה עוד פעם לקעקע את האמירה. זה לא נכון ש-99% מהאנשים ידבקו בכל מקרה, ואם אתה תתנהג באופן אחראי, הסיכון שלך להידבק הוא אותו דבר כמו הסיכון שלך אם אתה מתנהג באופן שהולך לאירועים רבי משתתפים. זה לא נכון.
אבל 70% כן.
אני לא יודע אם נגיע ל-70%. אחד האתגרים במידול של הדבר הזה, זה שאם אתה מתייחס לכל האוכלוסייה כמקשה אחת, אז זה נשמע כאילו ב-R 0 הוא 3, אז צריך 70%. אבל האמת היא שהאוכלוסייה היא לא הומוגנית. יש אנשים שמאוד מדבקים, שנמצאים במרכזה של רשת חברתית, וכשאנשים הללו נדבקים ומפסיקים לדבק, ההשפעה היחסית שלהם להקטנת ההתפשטות היא מאוד מאוד גדולה. ולכן, בפועל, אני חושב שכרגע...
טוב, אתה לא יכול לבודד דווקא אותם.
לא, אבל הם ידבקו ראשונים, והם
ידביקו ראשונים.
הם ידביקו ראשונים, אבל מהר מאוד הם יצאו מהמשחק, וכשהם יצאו מהמשחק, אז השיעור, כלומר, קצב ההתפשטות,
נתחיל לראות ירידה.
ולכן יכול להיות שלא נגיעו אפילו ל-70%. וזה עניין שצריך למדל אותו, וזה עניין מורכב, אבל מה שאני רוצה להגיע למסקנה, זה שבוודאי באוכלוסיות המבוגרות, אין שום סיבה לומר, קלה ונחרצה, כולנו נדבק, וכולנו זה, אז מה זה משנה כבר?
חיסון רביעי, אתה ממליץ?
לגבי האוכלוסיות הפגיעות, אני חושב שצריכות לעשות את החיסון הזה, וצריך להגיד למה הן צריכות לעשות את זה. אין לנו את הנתונים הנדרשים כדי להגיד ברמה גבוהה של ודאות, עד כמה הוא יגן עליהם.
אז זה סוג של למה לא לעשות.
והשאלה היא למה לא לעשות. מצד אחד אתה יודע שיש להם סיכון גדול להידבק, כי זה אומיקרון והוא מאוד מאוד מדבק. ומצד שני אתה יודע שהוא עדיין יש נותרה בו אלימות. שוב, אם נגלה בעוד שבועיים, שיצא דוח מהמדינות שנמצאות שבועות לפנינו, והם יגידו, תקשיבו, צפירת הרגעה, התבלבלנו. זה בעצם לא 1-3, זה 1-10, זה 1-20.
יכול להיות גם צפירת הרגעה, אחרי שכבר אנשים יזריקו לעצמם, יגידו, רביעי מיותר והיו הרבה תופעות לוואי.
אז בואו נדבר על הסיכונים, בסדר? אני לא שמעתי מישהו מאנשים שהסתייג מלתת את החיסון הרביעי, שהסיבה להסתייגות שלו הייתה חשש מהופעה של תופעת לוואי חדשה ודרמטית שלא הייתה בשלישי. כלומר, אנחנו יודעים את הפרופיל הבטיחות בחיסון השלישי, זה אותו המוצר, הוא ניתן באותם פרק... המחשבה שפתאום תופיע פה תופעת לוואי חדשה, לא שמעתי מישהו שאומר שזו הסיבה. אנשים שהביעו הסתייגות מזה...
היה חשש במערכת החיסונית שמתרגלת ליותר מדי זריקות.
היה תיאוריה שאמרה, אמנם החיסון השלישי הראה בחלק מהמחקרים שעשו, שהוא דווקא מרחיב את הרפרטואר, והוא מגדיל את המוגנות מפני זנים שונים לעומת החיסון השני, אבל אולי הרביעי יעבוד אחרת, והוא דווקא יעשה צמצום. אולי.
גם לא נבדק מדעית.
נכון, אני חושב שבסוף היום האתגר שלנו כאנשי בריאות לבוא ולתת את ההמלצה הזאת, והסיבה שאני מאמין שמנכ״ל משרד הבריאות ישב על המדוכה במשך זמן קורה והתלבט, היא כי אנחנו לא רגילים לקבל החלטות בהיעדר נתונים ברורים ממחקרים קליניים, וקשה לנו עם זה. וקשה בצדק, זה נגד האינסטינקט הכי בסיסי שלנו כאנשי רפואה, ראשית, אל תזיק, אתה לא יכול לעשות שום, זה קשה לנו עם זה. מצד שני, כשאתה מסתכל על מציאות שלא מתחשבת בלוחות הזמנים המקובלים בעולם הרגולציה, ואתה אומר, העסק is upon us, זה הגל ישטוף אותנו בתוך שבועות, אנשים יחשפו, אני רוצה לוודא שהאוכלוסייה הפגיעה ביותר תוכל לבחור לעצמה, לפגוש את הסיכון הזה, כשהיא מוגנת ככל האפשר, ואני צריך לתת לה את האפשרות, אם היא בוחרת, והרופא המטפל שלה ממליץ, והיא רוצה לעשות כן, להגן על עצמה ולהקטין את הסיכונים. עכשיו, צריך רק להגיד להם באופן שקוף וברור, זה לא מתוך מידע מדעי מסודר. התועלת הפוטנציאלית במכפלה של הסיכון הפוטנציאלי היא כזו שמצדיקה יותר להתחסן מלא להתחסן.
לצעירים לא הייתי ממליץ זה.
לצעירים לא הייתי ממליץ בשלב הזה, ולכן גם אני חושב שתהיה התלבטות אמיתית לצוותי רפואה צעירים מה לעשות.
כמעט מחצית מהמאובחנים בימים האחרונים היו ילדים. בסוף השבוע היו כ-8,000 תלמידים חולים במערכת החינוך ויותר מ-50,000 מבודדים.
הזכרת את הילדים, אז מה נכון לגבי הילדים?
לגבי הילדים אנחנו במצב מאוד מיוחד, משום שמצד אחד צריך להגיד שהסיכון למחלה קשה בילדים הוא הרבה יותר נמוך מאשר מבוגרים.
למרות שמדברים שעל אשפוזים כן יש בקרב ילדים התחילו.
אני חושב שאנחנו עדיין לא ברורה לנו התמונה. יש נתונים מצד אחד על עלייה באשפוזי ילדים, מצד שני מאוד קשה לברר בסיטואציה שבה כל כך הרבה ילדים נבדקים, להבדיל בין ילדים שנכנסים לבית חולים עם מחלות חורף ועם מחלות נוספות, ועל הדרך יש להם גם אומיקרון, לבין הילדים שהאומיקרון הכניס אותם לבית חולים עם מחלה קשה.
קשה לבודד אם זה מה בדיוק.
בשלב הזה קשה להבין. עכשיו, אני חושב שכן, אני חושב שכן יש מחלה קשה שנגרמת גם מאומיקרון בקרב ילדים, אני רק לא יודע לכמת אותה, והדבר העיקרי שאני לא יודע להגיד, זה האם חל שינוי בין אומיקרון לבין דלתא, מבחינת היכולת לגרום את אותה תסמונת רב-מערכתית בשם PIMS, התסמונת הדלקתית, שמכניסה 1 ל-2,500, 2,000-3,000 ילדים למחלקה אשפוזית ולפעמים לטיפול נמרץ. אולי נקודה שצריך להגיד. אומיקרון ודלתא שונים יותר מאשר ראינו בזנים קודמים. אומיקרון מסתבר מידועות מהשבוע האחרון, הוא נכנס לתא במנגנון עיקרי אחר מאשר דלתא. הוא מדבק תאים שונים בגוף באופן אחר, יש לו נטייה לדבק מאוד את מערכת הנשימה העליונה, לכן בין השאר כנראה הוא יותר מדבק ממה שראינו קודם,
אבל
מצד פחות, שני,
פחות פוגע פחות בריאות.
עכשיו, אולי זה מסביר חלק מהאלימות המופחתת של 1-3 שדיברתי עליה קודם. ואני אגיד עוד דבר, יש הבדל בין מבוגרים לילדים. מבוגרים בוחרים ללכת למסיבה רבת משתתפים. ילדים הולכים לבית ספר בגלל חוק חינוך חובה, ולכן המחויבות שלנו כמערכת להגן עליהם היא שונה. מהחובה שלנו לאסור התקהלות ומסיבה שאנשים הולכים לשם מתוך קבלת החלטה עצמית שלהם.
אבל איך תגן אליהם? תוציא את הכיתה החוצה שילמדו באוויר הפתוח?
אני חושב שזה, כל עוד הדבר הזה אפשרי, זה פתרון מצוין.
טוב, לא קרה וכנראה לא יקרה.
אבל בסוף היום המחויבות שלנו זה לאפשר את הסביבה הבטוחה ביותר לילדים בבוקר כשהם הולכים ללימודים, ובמידה ויש סיכון משמעותי להדבקה בית הספר, ילד שרוצה להימנע מהסיכון הזה, צריך לאפשר לו את זה. ואם...
שההורים יבחרו או זום או בית ספר?
וכיוון שאין יכולת היום ללמידה היברידית, דה פקטו זה לא שאתה אומר, טוב, ילד שנעשה בחירה כמו אצל המבוגרים, מי שרוצה ילך למסיבה, ילך למסיבה, מי שלא, לא, אין את זה אצל ילדים. וזה חוזר לפטליזם של קודם. טוב, זה לא משנה, אנחנו לא באמת...
אין להם כלום, לא ניתן להם להידבק.
פעם אחת, שתי טעויות. אחד, זה שטויות, לא יקרה להם כלום. לא, זה לא נכון. היו אמירות כאלה בעבר, ואני חושב שכל הילדים שנפגעו מתוך האמונה במסרים של פייק ניוז שנאמרו בעבר, קורונה לא מסכנת ילדים בכלל, וזו מחלה. לא, אחד, כעובדה, אין מה להתווכח. אחד מ-2,500, אחד מ-3,000 ילדים שנדבק, פיתח את אותה התסמונת, ויכל, אם היו, לא היו מלעיתים אותו בפייק, שאומר שזה לא קורה, אז אולי הוא היה בוחר החלטה אחרת, ואולי הוא לא היה נדבק. וזה כואב הלב.
היו גם דיבורים אפילו על הדבקה מכוונת של ילדים, כדי שיגמרו עם זה.
נכון, לגמור עם זה. אז שני דברים למדנו. אחד, הם לא גומרים עם זה. משום שאנחנו רואים ש...
מגיע זן חדש, אפשר להידבק גם בו.
נכון. וגם לפני שמגיע זן חדש, כבר היו עדויות, כבר היינו קודם, שגם הדבקה טבעית דועכת.
A new tool in the fight against COVID-19 has been given the green light by the FDA. The agency authorized Pfizer's antiviral pill to treat COVID-19 for emergency use.
קצת אחרי השעה 4 אחר הצהריים זה קרה. מטוס אל על מליאז' בלגיה נחת כשעליו כ-20,000 מנות תרופה נגד קורונה.
התרופה החדשה של פייזר, אתה אופטימי?
אני מאוד אופטימי לגבי התרופה הזאת.
נזכיר שברגע שמגלים סימנים, אז ישר אתה יכול לקבל את התרופה, וזה מונע תחלואה קשה באחוזים מאוד גבוהים.
90% כמעט. והבעיה בתרופה הזאת היא כפולה. אחד, כדי לקבל אותה, אני צריך לקבל אותה בטווח זמנים צר מאוד של אותם 5 ימים הראשונים מאז שנדבקתי. וזה מחייב שני דברים.
שמערך הבדיקות לא יקרוס.
אמת. ובכל מקרה, אנחנו צריכים לחשוב, ודעתי זה עוד לא קרה, איך... ככל שהעומס על מערך הבדיקות גדל, אנחנו עדיין מפנים נתח מוגדר וזמין לאוכלוסיות בסיכון שאמורות לקבל טיפול במידה והם ידבקו.
אז אולי לפי גיל, לתת עדיפות לבדיקות.
אבל זה לא רק גיל, יש פה מצב גם מחלות כרוניות, כן. ויש גם סטטוס חיסוני, לא נעים להגיד. אנחנו לא רוצים לראות זה ככה.
זאת אומרת שאתה צריך לתעדף אנשים שלא התחסנו.
אני אומר שאתה צריך לתעדף אנשים לפי הסיכון שלהם לקבל מחלה קשה.
למרות שהם החליטו בעצמם לא להתחסן, וזו הייתה בחירה שלהם.
אני לא מפסיק לטפל באנשים במחלקות האונקולוגיות כי הם בחרו לעשן, נכון? אני לא עושה תיעדוף שם ואומר, אתה מקבל...
אתה מעלה להם את תעריפי הביטוח בצורה מאוד מאוד גבוהה.
לא בביטוח הציבורי. הם עדיין לא משלמים יותר מאשר בן אדם אחר. ואני חושב שזה נכון. אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות את ההבדל הזה. אנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה רפואית נטו, ואני יודע שיש אנשים שערכית זה מפריע להם, שאנשים שבחרו לא להתחסן, והסיכוי שלהם מאוד גדול, מקבלים לפי הסיכוי המוחלט שלהם.
לא מקדימים אותם בתור,
נותנים להם לפי הסיכון שלהם. זה לא אותו
עדיין
הדבר.
עדיין מקדימים אותם בתור.
נותנים להם לפי הסיכון שלהם. המטרה שלנו היא שכל תרופה תמנע כמה שיותר תחלואה קשה. ואם המשמעות היא שהבן אדם שעשה החלטות לא נכונות, הוא בסיכון הגבוה יותר ולא אני צריך לתת את הטיפול, אז זה אני צריך לעשות. זה לא אומר שאנשים מחוסנים לא צריכים לקבל את הטיפול, הם צריכים. במידה וסיכוייהם גבוהים, ואנחנו עושים את זה בכללית, אנחנו כבר התחלנו לטפל, וכבר ייצרנו מודלי סיכון מאוד מפורטים שמשמשים היום את כל המדינה.
יש מחסור בתרופה הזאת עדיין?
תמיד יש מחסור. אתה, בייחוד כשכאשר ההדבקות הללו ילכו ויגברו, אתה לא תוכל לתת לכל אדם שנדבק. אתה צריך בסופו של דבר
כי
לחתוך.
כי לא הגיעו מספיק לארץ?
לא, כי אין...
לוגיסטית קשה להפיץ אותה?
זה עניין של כמויות סבירות, צריך לזכור. התרופה הזו יש לה מגבלות בכמות שנקנתה, כי היא לא זמינה לכל העולם. יש כמות נתונה במדינת ישראל שהצליחו לקנות, וצריך לתת אותה בתיעדוף הנכון ביותר לפי הסיכון להידבק.
בוא נחזור לגרפים שלך, אז אמרת שאנחנו לא בסי, נגיע לסי, אז בכל זאת תהיה סגר, אין איך להימנע מזה?
אני חושב שהשאלה איך אנחנו נתמודד לקראת הסי, תלויה במידע שימשיך לזרום על חומרת המחלה. אני חושב מספרים שכרגע זורמים, שמדברים על יחס של 1 ל-3, וכמו שאמרת, חלק מהערכות של המודלים מדברים על אלפי חולים קשים בסי, אני לא יודע לעשות מודלים יותר מדויקים ממה שכל הקבוצות הללו עושות, ויש גם פערים גדולים תמיד בין המודלים של הקבוצות השונות. אז כל בן אדם בוחר אם הוא רוצה להיות בית הלל או בית שמאי, לפי האינקלינציה הבסיסית שלו, לרצות לראות את התרחיש האופטימי או הפחות אופטימי. בגלים הקודמים, אנחנו, גם כקבינט מומחים, היינו מאוד, אפשר לומר, נחושים באמירות שלנו, אסור לתת למחלה להתפשט ללא הגבלה, בין על ידי מבצע החיסון ובין על ידי מגבלות והצלחתם נוספות.
וראינו את הירידה בגרף.
והגענו בדיוק לנקודה שזה היה מאוד מצער, אם זה היה ממשיך אפילו עוד שבוע, ולא היינו רואים את הירידה בגרף. ממש היינו על הקסקס.
ועכשיו
אני חושב שחלק מהמודלים אומרים, שמעתי חלק מהמודליסטים היותר אופטימיים אומרים, לא, זה בסדר, אנחנו נגיע בסופו של דבר למספרים מאוד נמוכים. וחלק מהמודליסטים אומרים, לא, אנחנו נגיע למספרים שהמערכת הבריאות לא מסוגלת לתת טיפול מיטבי בהם. עכשיו, מקבל החלטות, מה שקרה, אוילי מיצרי ואוילי מיוצרי, אין דרך לעשות החלטה שהיא נכונה אבסולוטית. יש מחירים לניהול הסיכונים. אז פה נכנסים שיקולים ערכיים, ופה נכנס גם ההיבט של מהו המידל גראונד. עכשיו, לנקוט בצעדים שהם לא יעילים אין טעם, דברים שהם דמונסטרטיביים ולא מביאים לשינוי
המהותי. טוב, אם היו עושים סגר, לפחות זה היה מצמצם את רמת ההדבקה בוודאות.
אני חושב שההחלטות מהסוג שנדבר עליו צריכות ליפול כשיש לך מספיק מידע שמעיד על סכנה ברורה ומיידית ברמה סבירה של ודאות, כי המחירים המשקיעים הם מאוד מאוד גדולים. המסר שאני הייתי אומר בהקשר הזה הוא, לא נוכל למנוע את התפשטות המחלה. לא נוכל. לא
כל נרד, אחד אחראי לעצמו.
לא נרד מאר קטן מאחד, אבל אנחנו יכולים כן לעשות כמה דברים. א', לא כל אדם חייב להידבק. גם כשאר גדול מאחד והמחלה מתפשטת, לא נגיע ל-100% מהאוכלוסייה, אל תטעו. אז מי זה שאומר לעצמו אני מוכן להידבק, ומי זה שאומר לעצמו אני לא מוכן להידבק, אני מאוד מקווה שהאדם שנמצא בסיכון היותר גבוה, אומר לעצמו, בעת הזו אני צריך להתנהל אחרת. עכשיו, אני יכול להתנהל אחרת בגלל שהממשלה תוציא לי צו.
תישאר בבית.
או תישאר בבית, או אין יותר פעילות מסוג X או Y, ואני יכול לקבל את ההחלטה הזאת בגלל שהסבירו לי את זה כמו שצריך, ואני מקבל את ההחלטה לבד.
חובת חיסונים, גם היית הולך לזה?
אף פעם לא. אף פעם לא. כאיש בריאות הציבור, כל נים בגוף שלי מתנגד למחשבה על כפיית כל התערבות רפואית וחיסונים בתוכה. אין ואסור ולא יהיה, לדעתי, במדינת ישראל באף שלב, כפיית חיסונים, בטח לא באירוע מהסוג הזה.
סנקציות נגד לא מתחסנים?
אני, גם שם אני לא חושב שאנחנו נכון להיות. אני יודע שמדינות, הרבה מדינות אחרות באירופה, שאנחנו תמיד מסתכלים עליהן בתור מדינות נאורות ודוגמה לחיקוי, נקטו בגישה מוצרת של סנקציות.
אוסטריה, איטליה.
הרבה אחרות גם. צרפת, בסדר? מדינות שהן ערס התרבות ומודל לחיקוי נקטו בזה. אני חושב שטוב עשו כאן שלא נקטו בגישה הזאת. זה לא דבר שמקדם את אמון הציבור לטווח הארוך, זה לא דבר שיביא לשינוי דרמטי, אני חושב, באפקט על ההתחסנות, אבל ברמת האמון ובתפיסה של הציבור, את המקום שלהם אל מול המדינה ואל מול הממשלה, ואת האמון בעולם של חיסונים, הוא בהחלט יכול לפגוע בו, ואני חושב שפשוט צריך לשקף לציבור את מחיר קבלת ההחלטות. להתלחם בפייק ניוז של שקרים בוטים,
טוב, זה לא עוזר, אבל אותם 20% שלא מתחסנים, לא מתחסנים, זה לא עוזר.
אני חושב שיש שתי אוכלוסיות שאנחנו מבלבלים ביניהם. יש מתנגדי חיסונים, זה מיעוט קטן, יחסית, קולני מאוד, אפקטיבי מאוד בשימוש ברשתות החברתיות למטרותיו, בין באופן גלוי, בין בו על ידי שיטות של תיבות תהודה.
טרולינג.
כן, שאין לי שום כוונה לנסות לשכנע אותם, לשנות ממנהגה.
והשאר זה אנשים שקופת חולים לא הגיע אליהם?
השאר זה שני סוגים. אחד זה אנשים שהצליחו להפחיד אותם. וצריך לעבוד מאוד קשה להשתמש במדע ובנתונים מדעיים מסודרים וברורים וקלים להבנה, כדי לנסות לסתור חלק מהשפעות הפייק ניוז, למרות שיש הרבה עבודות מההיסטוריה שמראות שמאוד קשה להתמודד עם מסר של פחד באמצעות נתונים ומידע. זה לצערי הפנייה של המתנגדים אל הרגש, היא פנייה מאוד אפקטיבית וקשה מאוד 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 לסתור אותה. אז זה דבר אחד, ויש קבוצה נוספת שאומרת, אני אדחה את קבלת ההחלטה, עד שאו שזה יהיה לי מאוד זמין,
או שנראה שלאחרים לא צמח זנב, וזה נראה בסדר.
או שאני, מה שנקרא, late adopters, והם עדיין בפוטנציאל להתחסן גם היום. ולכן אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה א', הנגשה. אני חושב שצריך להנגיש הרבה יותר ממה שאפשר לעשות היום, את החיסונים בבתי ספר ובמקומות ציבוריים. זה צריך להיות קל להתחסן בהחלטה, לא צריך לייצר תהליך שלם של היערכות והתכוננות, ככל שהבחירה הבריאה היא הבחירה הזמינה והקלה יותר, ככה האימוץ שלה יותר משמעותי, זה עקרון יסוד בקידום בריאות, הוא נכון גם פה. אז צריך להפוך את הבחירה הבריאה והנכונה לבחירה הקלה. כרגע הבחירה הקלה זה להישאר ולא לעשות כלום, זה לא טוב.
אז לסיום עכשיו כמה שבועות או חודשים קשים וזה מאחורינו?
אני חושב ששבועות קשים לפנינו, ומה שיקרה אחרי זה, אחרי שהגל הזה ישטוף, אנחנו נהיה במציאות אחרת, זה לא יהיה אותו דבר. אחוזים ניכרים מהאוכלוסייה בשלב הזה ידבקו, לא 99%, גם לא 90% וגם לא 80% לדעתי.
אבל כן סוג של חסינות עדר.
אבל כן אחוז גבוה, אני חושב שמול אומיקרון תיווצר מה שנקרא הגנה, זה לא חסינות, חסינות עדר זה אומר שהוא לא יכול להתפשט. לא יודע אם נגיע לנקודה הזו בהכרח, אבל נגיע למצב שבו אומיקרון כבר לא ייצר גלים גדולים אלא גלים קטנים, עדיין האוכלוסייה המבוגרת תצטרך להגן על עצמה, באותו שלב גם אנחנו נהיה לדעתי במקום אחר, ואז כולנו נמתין ונראה מה קורה הלאה.
קודם כל, הגל הבא.
יגיע עוד וריאנט, כי אנחנו לומדים על זה שיש כל חודש נוצרים וריאנטים עם שינויים קלים, אנחנו נצטרך להתמודד מולו, והדרך להתמודד מולו, כפי שהייתה קודם, תהיה ללא שינוי.
אותו דבר.
היא תהיה חיסונים כדי לייצר חסינות בסיסית, ואם צריך אחת לתקופה לתגבר את החיסוניות, בייחוד אצל האוכלוסיות הפגיעות, יכול שנצטרך לעשות את זה. המטרה היא לחזור לנורמליות ככל שאפשר בהתנהלות היומיומית שלנו, ככל שאוכלוסייה יותר גדולה תהיה מחוסנת, וחלקים מהאוכלוסייה שבחרה לא להתחסן, תחלה, מי מהם שצריך לשלם את המחיר ישלם, אז
מי שימות ימות, מי שלא יהיה המשיך איתנו.
הבעיה שלנו היא לא למות. מעט מאוד אנשים ימותו באירוע הזה, אני חושב, באופן יחסי. הבעיה היא הפגיעות ארוכות הטווח. זה לא עניין של מי שלא מת, נגמר הסיפור, צריך לראות. לונג קוביד, זה, אנשים לא מתים, אבל זה לא טריוויאלי. האנשים שנכנסו להשפוז ממושך בגלל פימס או בגלל סיבוכים, גם כן זה לא טריוויאלי. אז לא, זה לא מי שלא מת עבר את זה. לא, יהיו פגיעות אצל אנשים שבייחוד יותר, הרבה יותר אצל אנשים שבחרו לא להתחסן. צריך להבין, היום, תסתכל על הגרפים. כשאתה מסתכל על המושפזים עכשיו, השיעור האנשים הלא מחוסנים בתוך החולים הקשה הוא גדול משמעותית אצל הלא מחוסנים, שהם קבוצה מאוד קטנה מאשר אצל המחוסנים. זה מחיר שאפשר לראות אותו בעין בלתי מזוינת, לא צריך חישובים מסובכים. מי שמסתכל על הגרפים, אני מקווה לקבל את ההחלטה, והזמן לקבל את ההחלטה הוא היום.
פרופסור רן בליצר, ראש מערכת חדשנות בכללית וראש קבינט המומחים המייעץ למגן ישראל, תודה.
תודה והמשכים טוב.
פרסומת אחת, ואז יוסי מלמן עם פרשייה ביטחונית אלומה שהסתיימה השבוע בכתבי אישום. ננסה להבין מה מותר ובעיקר מה אסור להגיד על הסיפור הזה.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
ב-38 שנים אני מסקר מודיעין וביטחון, כוחי תש. זו כותרת המאמר של יוסי מלמן השבוע בארץ. שלום יוסי.
שלום ליאור.
אז בוא תסביר.
קודם כל, הבהרה. אנשים פירשו את זה כאילו אני מתכוון להפסיק לכתוב.
כן, זה נשמע כאילו זהו, נגמר.
אני לא בחרתי את הכותרת.
אבל כוחך אכן תש.
כוחי תש בנושא הגשת עתירות לבתי משפט מבכל הערכאות, כדי להביא לעשרת צווי איסור פרסום, בעיקר בפרשיות ביטחוניות אלומות, שמערכת הביטחון שוב ושוב ושוב, בשיתוף פעולה עם השופטים שמתמסרים לה, לא מסירים את צווי האיסור פרסום, ולדעתי נושאים את שם הביטחון לשווא.
בוא ננסה להסביר את הסיפור, איך זה עובד. יש איזה סיפור שעיתונאי, נגיד אתה מגלה אותו, רוצה לפרסם, אנחנו צריכים להגיש את הבקשה לצנזורה, או מגיע צו איסור פרסום?
הבעיה היא עם צווי האיסור הפרסום.
שפשוט מערכת הביטחון מגיעה לבית משפט, פוגשת איזה שופט, אומרת לו, אסור לפרסם איזה פגיעה ודאית בביטחון המדינה, יוצא צו ואסור לכתוב כלום.
הנה דוגמה. לפני 4.5 שנים פרסמתי ידיעה על חשד להתנהלות עבריינית של חברת המלטים אירונאוטיקס. אסור לי להגיד את שם המדינה שבה התנהלה אותה פעילות. אני פרסמתי את שם המדינה בזמנו. מיד אחרי הפרסום רצה מערכת הביטחון, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, המלמב, משטרת ישראל לבית המשפט, הוציאו צו איסור פרסום.
למרות שזה פורסם, אסור לפרסם את זה שוב.
אסור לפרסם את זה שוב, למרות שזה פורסם בארץ. הידיעה נקלטה גם ומוחזרה לפרסומים בחוץ לארץ, והיא עדיין עד היום מופיעה באינטרנט, אבל צו האיסור הפרסום הזה קיים 4.5 שנים, ואסור לפרסם את שם המדינה, וכל מידע נוסף שקשור למה שאירה שם.
אז אנחנו לא יכולים להגיד כלום? משהו שקשור לאירונאוטיקס, אם תחפשו בגוגל תמצאו?
כן, אני ממליץ לכולם לחפש מה קרה בדיוק שם. עכשיו, הפרקליטות הגישה כתבי אישום, זה נגרר 4 שנים.
שאנחנו גם לא יכולים להגיד על מה כתבי אישום.
יודעים שזה על עבירות פליליות. והוגשו כתבי אישום נגד 3 מראשי החברה ונגד חברת אירונאוטיקס, שבינתיים עברה כמה ידיים, היא היום בבעלות של רפאל. וזאת דוגמה להתנהלות של מערכת המשפט, שכל פעם שאומרים ביטחון, היא מזדקפת לדום.
אבל זה לא טמטום, אם אפשר למצוא את זה בגוגל, וכל אחד יכול
כן,
לחפש,
אבל
ואנחנו לא יכולים להגיד פה במה
בוודאי
מדובר?
בוודאי שזה טמטום. בוודאי שזה טמטום. זה כאילו אנחנו חיים במאה ה-19. היחידים שלכאורה מונעים ואוסרים עליהם לפרסם את המידע, הם אזרחי מדינת ישראל שלא יודעים להקיש ולהקליד בגוגל ובאינטרנט.
אבל השופט שבהגיעו אליו את זה לא מבין את זה?
הוא מבין, אבל הוא נכנע ללחצים או להשפעה של מערכת הביטחון. עכשיו, זה לא רק בערכאה הנמוכה ביותר, ערכאת השלום, כשאז העניין התנהל שם. זה עובר למחוזי, וזה עובר לבגצים, וזה עובר לבית המשפט העליון. עכשיו, אני ב-38 שנות פעילותי הגשתי עשרות עתירות לעשרת צווי איסור פרסום, בנושאים מגוונים, מסמכים ישנים, פרשיות אפלות מהעבר, עסקאות נשק, יחסי חוץ של ישראל עם מדינות אחרות, שבהם היה חשד להתנהלות לא ראויה. תמיד, תמיד, בסופו של דבר, בכל העתירות האלה, התקבלה עמדת מערכת הביטחון על ידי השופטים, כולל שופטי העליון. והטענה המרכזית שלי שבכל הנוגע לענייני ביטחון, אין הבדל בין שופטים המכונים ליברליים לבין שופטים המכונים שמרנים. כי הופעתי בפני אלה והופעתי בפני אלה. הופעתי בפני השופט ברק, הנשיא ברק, הנשיאה חיות, מני מזוז, ועוד ועוד ועוד.
וברגע גם שמערכת הביטחון באה, אומרת פגיעה בביטחון המדינה, הם נעמדים דום ואומרים, אסור לפרסם.
כן, אסור לפרסם על מעשי עוול של אונס וטבח שבוצעו במלחמת השחרור, לא מתירים לפרסם את המסמכים האלה. אסור לפרסם על פרשיות עבר שבהם מעורבים סוחרי סמים שפועלים מטעם המודיעין הישראלי או ליד המודיעין הישראלי. אסור לפרסם על עסקאות כאלה או אחרות עם מדינות שיש להם ממשלות דיקטטוריות, עריצים, רודנים. אני פועל כבר 38 שנים בתחום הזה. אני כותב על נושא מודיעין וביטחון. מעת לעת, זה לא ליבת העיסוק שלי. אני לפעמים מרגיש שיש עוול, או אני פועל להסרת צו איסור פרסום, ואז אני נתקל בחומה בצורה הזאת של השופטים בישראל בכל הערכאות, שהם בעצם שפוטים של מערכת הביטחון, ותמיד תמיד נענים לכל הבקשות שלהם, ובלא מעט מקרים אני נוכח לדעת, או אני סבור לפחות, שהסיבה האמיתית היא לא פגיעה לא קרובה ולא ודאית בביטחון המדינה.
אלה מנסים לחסות משהו, משהו שמקרה, מישהו שרח, והם פשוט מנסים להסיר את זה מהציבור.
או מתביישים. מתביישים בפעולות
באמת
עבר.
באמת מתביישים?
כן, יש מקרים שנהגו לא קשורה, והיום הם מתביישים שהם בכלל היו מעורבים במין פעולה כזאת, ואז הם שולפים את ביטחון המדינה, הולכים עם זה לבית המשפט, כולל בית המשפט העליון. עכשיו עוד משהו, כל הדיונים האלה מתנהלים בדלתיים סגורות.
גם אתה לא נוכח עכשיו,
לא,
בחלק מהדברים אתה נוכח?
לא, בדלתיים סגורות אני נוכח, אבל אז מגיעה מערכת הפרקליטות ומערכת הביטחון,
שופט יקר, יש לי מסמך סודי, אני רוצה להראות רק
זה יהיה במעמד צד אחד, ואז אני או עיתונאי אחר, עורכי הדין שמייצגים אותנו, לא יודעים במה מדובר, נאלצים לצאת מהאולם. עכשיו, אני הייתי בדיונים בבית המשפט העליון, שמביאים חוות דעת של ראשי אמן. עכשיו, אני סמל במילואים, בסך הכל עיתונאי, אז איך אני יכול
להתחרות בראש אמן? אבל אולי הוא יודע יותר טוב, באמת חלק מהמקרים יש פגיעה בביטחון המדינה, וזה התפקיד של המערכת, לשמור.
בטוח שהוא יודע יותר ממני, אבל אני מדבר על מקרים נקודתיים שבהם יש לי מידע שלא נופל באיכותו מהמידע שיש לראש אמן, ואני גם מביא מסמכים. היה מקרה אחד שהבאתי חוות דעת של אלוף לשעבר בצהל, מנכ״ל משרד החוץ לשעבר, מומחים למצרים ולעולם הערבי.
שצריך לפרסם, ולא תהיה פגיעה בביטחון המדינה.
לא תהיה פגיעה בביטחון המדינה אם הפרשה הזאת תפורסם, ולמרות זאת לא קיבלו את חוות הדעת וקיבלו את עמדתו של ראש אמן.
עד כמה טענה לחופש ביטוי משמעותית בעיני השופטים? כשאתה אומר חופש ביטוי, הציבור צריך לדעת, חשוב לפרסם, הם יגידו בפסק הדין, חשוב, 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 אבל לא כי ביטחון המדינה?
כן, זה מס שפתיים. הטענה שזכות הציבור לדעת וחופש הדעה וחופש הביטוי הם חשובים למערכת המשפט, יכול להיות שהם נכונים, אבל לא כשזה מגיע להיות מאותגרים על ידי מערכת הביטחון. לי יש איזושהי תזה שאולי לא שווה הרבה, או לכל היותר שלושה גרושים. הנשיא ברק היה שופט ליברלי, ואכן קבע בפסק דין התקדימי, המכונה פסק דין שניצר, עורך הארץ היום, אז היה עיתונאי צעיר בשם אלוף בן, הוא זה שאתר יחד עם עיתון העיר, והם קבעו הלכה שצריכה להיות פגיעה קרובה וודאית בביטחון המדינה. זה אגב היה על כתבה שנפסלה על ידי הצנזורה, בעניינו של ראש המוסד, שאז כבר פרש, נחום אדמוני. התזה שלי אומרת שמאז אותה פסיקה מתקדמת, ליברלית, אנטי מערכת הביטחון, הנשיא ברק התחרט. ומאז רוח המפחד שלו שורה של ללכת עם מערכת הביטחון ולקבל את עמדותיה.
אחד הסיפורים הגדולים בתקופה האחרונה זה סיפורי NSO, שבעיקר יוצאים מחול, אותה חברת סייבר ישראלית שעשתה דברים כנראה אסורים. אז זה דווקא כן מתפרסם. למה? כי זה מתפרסם בעיתונים בעולם ולא פה?
גם פה היו צווי איסור פרסום והגנה כמעט מוחלטת על חברת NSO, שהייתה כלי של מערכת הביטחון, ומערכת הביטחון השתמשה בכלי הזה כדי לקדם קשרים בעיקר עם האמירויות ועם ערב הסעודית, ולכן היו מוכנים להגן עליהם. אבל רוב הדברים האלה התפרסמו בחוץ לארץ, ומערכת הביטחון, בחלק מהמקרים זה הגיע לבתי המשפט, אבל במעט מאוד מקרים, וכשזה הגיע לבתי המשפט, זה הגיע על, לא על עצם הפרסום, אלא על פגיעה בזכויות האדם של אותם אנשים שחדרו לפרטיות שלהם, אותם דיסידנטים, פעילי זכויות אדם, במדינות שנפגעו מהתוכנה הזאת.
ופה יש סנקציות כבר של הממשל האמריקאי, התבטאויות לא נעימות באירופה, בצרפת ודברים כאלה, ועדיין מערכת הביטחון ממשיכה להגן על החברה.
אני חושב שהיא כבר מגינה עליה פחות. אני חושב שאם הייתה יכולה, היא הייתה מתנערת ממנה העובדה ששר החוץ ואחרים וסר הביטחון, גנץ
מגמגמים ולפיד, קצת.
הלכו להתנצל בפני הצרפתים, בפני הנשיא מקרון. ברגע שארצות הברית נכנסת לתמונה, אז כבר ישראל מתנהגת אחרת, מיישרת קו עם הממשל האמריקאי. לגבי החברה עצמה, NSO, גם בעליה ומנהליה מבינים שזו חברה שחיה על זמן שאול, והם רוצים להיפטר ממנה ולמכור את התוכן שלה, את ליבת החברה לטכנולוגיה שלה והידע שלה, לאיזו חברה אמריקאית, ואז כמובן האמריקאים יעבדו איתה. אבל NSO זה רק דוגמה אחת, אני מדבר על דברים הרבה יותר פשוטים, שבאמת אין בהם פגיעה לדעתם, בביטחון המדינה, פרשיות עבר מלפני 60 שנה, מקרים שאויבי ישראל יודעים עליהם, וחיים עם זה, השלימו עם הפעילות הלא נעימה הזאת, שהייתה אולי קשה ביניהם, והם השלימו עם זה, אבל עדיין מערכת הביטחון לכאורה מגינה על ביטחון המדינה, כשאותה מדינה שנוגעת בדבר, איזו מדינה ערבית לדוגמה שנפגעה מפעילות ישראלית, יודעת על זה וחיה עם זה בשלום, כי האינטרסים הפוליטיים, הביטחוניים, שיתוף הפעולה גובר על כל דבר אחר, ועדיין מערכת הביטחון אומרת, אסור לפרסם את זה.
כשמגינים על מי, למשל יש דיבור על רצח שבועים בזמן מלחמות.
נכון.
אז נגיד, זה אחד הסיפורים הגדולים, שאי אפשר לפרסם את הפרטים מה קרה שם, למרות שאותן מדינות ערב בטח יודעות מה קרה, אז על מי מגינים? על האנשים שרצחו, על האנשים שהישראלים שיכולים לשמוע מזה? מה המטרה?
המצרים לא אהבו את הפרסומים על זה שחיילי צהל בחלק ממלחמות ישראל רצחו שבועים, אבל כשזה התפרסם, הם מחו, היו הפגנות במצרים, אבל האינטרס גבר על הכל. היחסים בין ישראל למצרים שרדו תקיפה של כור גרעיני בעיראק, 2-3-4 אינטיפדות, ועד היום היחסים מצוינים, אולי יותר טובים מאי פעם בתחום שיתוף הפעולה הביטחוני. מגינים על היחסים עם מצרים? לא, מגינים על הבושה. אפילו לא על מישהו מסוים, מגינים על הבושה שמדינת ישראל נעשו מעשי עוול, ומדינת ישראל...
למרות שזה די עובדה כבר, אנשים יודעים שזה קרה.
כן, אבל המדינה עדיין...
לא מוכנה להודות
לא
בזה?
לא מוכנה להודות. אני חושב שישראל רוצה להתנהל, או אוהבת להתנהל כמו עלי נידף ברוח. אני חושב שמדינה חזקה ובוטחת בעצמה, המעצמה הגדולה ביותר במזרח התיכון ואולי מעבר לה, יכולה להרשות לעצמה להתמודד עם עברה. אגב, אני מכיר שרה אחת בישראל שאמרה את זה. הפלא ופלא, שרת הפנים היום, הילד שקד בעניין של פרשיות של ילדי התימנים. היא אמרה את המשפט הבא, ואני ציטטתי אותו בכמה ערכאות משפטיות. השופטים התעלמו מהציטוט הזה. אבל היא אמרה, מדינה יכולה להתמודד עם עברה ועם ההיסטוריה שלה, וצריכה להתמודד איתה. וזו בדיוק הטענה שלי. גם אם זה לא נעים, גם אם זה מביך, עדיין מדינה דמוקרטית, מערבית, כפי שישראל מתיימרת להיות, יכולה להרשות לעצמה ותעמוד בקושי הזה, והשמיים לא יתמוטטו.
אור השמש המחטא הכי טוב, וכך נסכם?
כן.
יוסי מלמן, תודה.
תודה.
זה הזמן שלנו, תודה רבה למצטרפים אלינו לפודקאסט. מדבר איתכם יהודה דביר, הידוע בכינויו יהודה דביר. כאן לצידי יושבת איתי אשתי, מאיה דביר, רוצה להגיד שלום למאזינים.
היי.
תודה רבה לכם על ההאזנה.
טוב, אני מיותר לגמרי פה, לא?
אמרנו לך שאנחנו פטפטנים, רק תפעיל ואנחנו רוצים.
אז ספרו קצת על עצמכם.
יהודה ומאיה דביר, אמני קומיקס, יוצרת תוכן בינלאומיים. יש לנו קהילה מאוד מאוד גדולה ברשתות החברתיות. היום יש לנו מעל 9 מיליון עוקבים, לדעתי, בכל הרשתות החברתיות.
בעיקר אינסטגרם, לא?
בעיקר אינסטגרם, כן. העמוד הראשי שלנו זה 5.6 מיליון. זה העמוד של התוכן שלנו, תחת השם של יהודה דביר, של ג'וד דביר בעצם. שהתחלנו לפני כ5 שנים להעלות איורים שמראים ממש תופסים רגע מהחיים שלנו, מחיי היום שלנו, אז לא היה לנו ילדים. וזה פשוט, הבסיס של הקומיקס היה הומור, היינו מראים בוואן פריים, בעצם בפריים בודד, סיפור שלם, וזה נהיה להיט מטורף, אחרי, והוצאנו ספרים, היום יש לנו 5 ספרים, אני נורא משמח להגיד שסוף סוף אפילו בעברית יש, יש לנו ספר
כן,
מתורגם לעברית.
כן, תורגמנו לשפה שלנו.
זאת אומרת, התחלתם בעיקר באנגלית.
אנחנו רק באנגלית התחלנו, ועכשיו סוף סוף...
שמאיפה הגיע הרעיון, מיכל?
באנגלית, הכל מתגלגל על הלשון יותר טוב. גם יש איזשהו סלנגים שהם נורא בינלאומיים, כי הנושאים שאנחנו מדברים עליהם זה נושאים שמדברים על כולם, זה לא רק כי אנחנו ישראלים.
בעיקר זוגיות, תורות, ילדים.
בדיוק, זה כל אחד חווה את זה, זה שפה בינלאומית צריך לדבר, ואיכשהו באנגלית זה תמיד מתגלגל יותר יפה על הלשון, וגם אנחנו הרבה מאוד היורים, חצי מהיורים שלנו אפילו, הם אפילו לא, הם בלי מילים, בכלל, יצרנו ממש שפה בינלאומית שאפשר להבין גם ללא טקסט בכלל.
של מי היה הרעיון?
הוא התחיל כרעיון מגירה, כבלוג, כשעבדתי כפרילנס, והייתי צריך לעשות מנוחה מהעבדות שלי, אז הייתי מצייר. כשלא הייתי מצייר, הייתי מצייר, כמו שמה אוהבת להגיד. והייתי מצייר מין ציורים, מין גגים אישיים, של איך זה לחיות למעשה במערכת זוגית, עם מאיה ספציפית. ככה הייתי בתוך, בהתחלה חשבתי לפחות שזה רק ככה אני חווה את זה, לא יודעת שכל העולם חווה את אותם רגעים.
היית מראה לה?
לא, הייתי מעלה את זה לפייסבוק, העליתי את זה לאיזה אלבום שקראתי לו One of Those Days.
אבל למה לעשות את זה פומבי ולא לשמוע למגירה?
אני לא חושבת שזה היה נחשב לפומבי בתפיסה שלנו אז, כי באמת לא היה לנו עוקבים, לא היינו ישר רשתות חברתיות אז.
טוב, עדיין מעלים את זה לפייסבוק, חברים רואים, זה יותר חשוב.
כן, אבל זה חברים שמכירים אחד את השני.
זה גם יותר בשביל, גם אז בפייסבוק, כשהיית רק מין יוזר פרטי, אז הייתה אפשרות מי יכול להיות חשוף לזה, זה פרטי, זה רק לחברים, אז היה לנו עמודים כל כך מצומצמים באנשים, שאמרנו, נשים את זה שם כדי שזה ישמר, כי היום בעולם הדיגיטלי, מהרגע שעזבנו את המצלמת סטילס, שאין יותר פילים, אין יותר אלבומי תמונות, אז זהו, התמונות הולכות לאיבוד, יש לך, לדעתי יש לנו זה עשור שלם בחיים, יותר אפילו, שאין לך מושג איפה התמונות, כל הגיל 10, גם מאז שהגיעה המצלמה דיגיטלית, אין לך מושג, אז הפייסבוק מהווה פתרון מהמם.
סוג של ספרייה כזאת.
ממש, כאילו פשוט אלבום שאתה יכול לחזור, יש לי שם צילומים מהצבא, אני אומרת, חוץ מהדבר הזה, אין לי שום צילום מהצבא.
אז זה לא היה מעצבן אותך שהוא היה מעלה את זה בהתחלה? דברים בטח חשופים?
לא ידעתי.
רגע, רגע, פה אני נכנס. בזמן הזה שאני עבדתי כמייר פרילנס, מאיה עבדה כארט דירקטורית במשרד פרסום. וכשאני התחלתי להעלות את הדברים, את הציורים שלנו לרשת החברתית, מה שהפריע לה זה לא איך שאני מצייר אותה, אלא הרמה האיורית ובחירת הפלטה הצבעונית והקומפוזיציה או בחירת הטיפוגרפיה הנכונה. כי אומרת, אם כבר אתה מציג אותי ברשת החברתית, לפחות שהאיור יהיה ברמה גבוהה.
הכל. ביקורת מקצועית,
בדיוק,
אתה אומר.
בדיוק, אנחנו בוגרי בצלל. בוא.
אבל לא היו דברים שהצבנו אותך? דברים מאוד אישיים מופיעים שם.
הרבה מאוד, לא, בסיפורים לא. בסיפורים לא, כי מאוד מהר הפכנו להיות צוות, ואז ביחד החלטנו על מה מציירים, את התוכן.
שאיך בית העבודה מתבצעת?
בגדול, על הקונספט כמובן שאנחנו חושבים ביחד, אנחנו בוחרים על מה לצייר כל שבוע, זה מבוסס על רגעים אמיתיים, אז זה אומר שאנחנו צריכים ביחד לפצח איך סיפור יוצא בסוף לפריים בודד, זה נורא קשה. זה אומר שאני צריכה לספר סיפור בשנייה להעביר מסר. אז כל מה שלמדנו באוניברסיטה שלא להכיל בכפית, ולא יודע, זה בדיוק המקום להכיל בכפית, כן, כי אין לך ברירה אחרת.
בשופל.
כמה עובדים על כל ציור כזה?
3-4 ימים.
וואו. משהו
כזה.
בפועל,
לא, בפועל זה כמה שעות.
כן, ברגע שיש לנו כבר את הרעיון מפוצח, זאת אומרת, אנחנו מנסים ביום ראשון כבר לעלות הרעיון, כי זה החלק העיקרי, כי ברגע שיש לנו את הרעיון, מה שנשאר עכשיו זה רק לגלף את הציור.
את מה שלא צריך, כן.
שזה עניין שבאמת בין 3-4 שעות, ויש כבר ציור מוכן. אבל לפעמים זה נגרר לאורך כל השבוע, ואתה מגיע ליום חמישי, יום חמישי זה היום של העלאת הפוסט, יום חמישי בשעה 5, אז לפעמים קורה מצב ש... עד יום רביעי,
זה מגיע בשש.
כן, אין לך את הרעיון, אבל...
רבים תוך כדי איך זה עובד? ספרו לי על תהליך העבודה.
בטח, רבים, זה חלק מהיצירה.
אריאל, נגיד, הבת שלכם הגדולה, שותפה, מסתכלת, רואה את עצמה באינסטגרם?
כן, היא רואה את התמונות מבחינתה, היא לא יודעת מה זה אינסטגרם, היא פשוט מתלהבת מזה שהיא רואה תמונות ווידאו.
שהיא יודעת שזו היא?
כן, בטח. גם אני נעזר בה, אנחנו נעזרים בה כשאנחנו עושים ציור, לפני שאנחנו מעלים אותה, אני שואלת אריאל, אריאל, מה את רואה? ואז היא מספרת, היא אומרת, אבא ואמא מלבישים את אריאל. ואז היא אומרת, אם אריאל מבינה מה קורה פה, מבינה את הפאנץ'.
אז כל אחד כשהוא גולל באינסטגרם יבין. וכביסה מלוכלכת בחוץ, אתם לא חושבים שזה אחר כך זה יפריע לה בשלב יותר מאוחר בחיים?
אנחנו לא קוראים לזה כביסה מלוכלכת, כאילו זה החיים שלנו, לא יודעת, לכולם.
אבל לא כל אנשים מסתירים לפעמים, את יודעת, לא כל כך חשופים, אתם מאוד חשופים. על הריבים, על הילדים, על הדרך לילדים.
זה החלק היפה, כי ביום-יום הם לא יחשפו את זה, האנשים האלה, אבל אם תקרא את התגובות על הציורים המאוד חושפניים והפגיעים, אתה פתאום תראה איך אנשים חושפים את עצמם שמה, ולא רק שהם חושפים, הם גם מקבלים פידבק מאוד מאוד חיובי מאנשים בעולם. יש לנו את הציור הראשון שעשינו של הריב, שעשינו אותו בגלל שקיבלנו, התחלנו לקבל כל מיני הודעות ותיאורים כלפינו, שאנחנו נקראים couple goals, מנטורים לזוגיות נכונה, ואמרנו לעצמנו, רגע, זה לא אנחנו, ככה, אנחנו לא רוצים שככה אנחנו נתפס.
עד עכשיו הסתרנו מכם דברים, כן, עכשיו נחשוף.
בדיוק, כי אנחנו לא רוצים שיתפסו את עצמנו, אותנו בצורה כזאת, כי זה לא באמת ככה. ואנחנו רוצים להראות באמת שזוגיות יש ups and downs. אז כשאמרנו לעצמנו, אוקיי, הגיע הזמן לעשות סיור שמראה את הדאונס, שזה ריב, אמרנו לעצמנו, יש מצב שאנחנו רואים לעצמנו ברגע, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה, אבל אנחנו מחובתנו להראות גם את הצדדים הפחות טובים של זוגיות. הוצאנו את הציור הזה, והציור הזה היה מטורף מהסיבה של השיתופיות שהוא קיבל, כי כמה, את זוכרת את כמויות הלייקים שהציור הזה קיבל,
לא אבל זוכרת התגובות... לייקים, היה באמת, לדעתי, בין 800 ל-900 אלף לייקים, אבל התגובות, היה איזה 400-500 אלף תגובות, שזה...
400-500 אלף.
תגובות, כן, כן. תגובות, לא לייקים, שזה מטורף.
אתם מסוגלים בכלל לקרוא את זה?
לא.
היינו, אני חושבת שהפוסט הזה היה מיוחד, לא, כמובן שלא נקרא את כל התגובות, כי זה אינסופי, זה שנתיים רק לקרוא את זה, אבל אתה ראית, קראנו לפחות את הכמה מאות הראשונים, נכון, כי כן, באמת כן. זה היה נורא סוחף. אנשים סיפרו שם, כתבו מגילות של הריב שהיה להם, והם קיבלו כל אחד תמיכה, וממש שיחות שלמות על נושא שהוא נורא לא פוטוגני, וזה שיחות ברוח חיובית. כאילו, אתה ראית על כל סיפור כזה, 2,000-3,000 לייקים, זה מקסים לדעתנו.
ואז הלקח זה שצריך יותר ג'וס?
זה לא ג'וס, זה פשוט להיות יותר אמיתיים.
בדיוק.
זה גם לא שאנחנו קודם לא היינו אמיתיים, פשוט אמרנו, אם אנחנו כבר מספרים, אז בוא נספר עד הסוף.
נכון.
כאילו, למה אנחנו...
אבל בזוגיות יש הרבה דברים מורכבים, לא יודע, יש בגידות, יש בני זוג שכבר לא נמשכים אחד לשני.
אנחנו כל הזמן אומרים, כאילו, אומרים, ומה אם תתגרשו כל העסק שלכם על הגירושים? אז נצא על הגירושים, כאילו, מה, זה החיים.
כן.
כאילו, באמת, זה החיים, וזה לא... אני לא מתביישת בחיים שלי, הבחירות שאני עושה, יש לי טעויות ויש לי הצלחות, אבל זה הכל חלק מהחיים שלי. לא הייתי מגיעה להצלחות אם לא הייתי טועה בדרך. כאילו, אין... גם הזוגיות שלנו, דרך אגב, היא נראית נורא נורא חזקה ואיתנה בחוץ, אבל אנחנו כל הזמן מדברים, הדייטים שלנו זה בנסיעה, דרך אגב. כל הזמן עובדים, או ילדים, או עבודה.
אנחנו גרים בצפון פשוט, אז יש לנו נסיעות ארוכות.
אז בדרך לפה היה דיון עסקי, או דייט.
דייט מהמם. שעתיים של דייט בתוך האוטו.
הזכרתם שזה עסק? אז איפה הכסף?
היינו צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים, כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו כבר איזה 5+ שנים עושים את
ה... קרוב לשש כבר.
כן, קרוב לשש, כבר יוצרים את הקומיקס, והיינו צריכים להיות מאוד יצירתיים בלהבין איך הולך להיות המודל הכלכלי, כי לא היה לנו אף מודל שיכולנו לקחת ממנו דוגמה.
אין פרודקט פלייסמנט, זאת אומרת, זה לא רואים איזה שמפו בציור, בצד, שובר שם כסף?
לא, לא.
זה לא היה בהתחלה לפחות, אבל כשהתחלנו, לא היה שום קייס סטאדי של מישהו שיצא לאינסטגרם עם סדרת איורים והפך להיות עשיר, נקרא לזה ככה.
כן, לא בגלוי בכל אופן, לא משהו שהיית יכול ללמוד ממנו. אז אנחנו היינו צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים, והשיטה בהתחלה, שמוכיחה את עצמה עד היום דרך אגב, זה פשוט, היה לנו קהל, לא ידענו מה עושים, זה אנחנו עדיין עבדנו בעבודות אחרות, אבל הקהל נמצא, בואו פשוט נשאל אותו, מה היית רוצה?
כן.
וזה התחיל יש לכם פרינטים? נכון. הדפסים? אמרנו, אני עוד עבדתי בעבודה אחרת, זה סיפור ממש מצחיק. אני באמת הייתי כזה בשושו, בשביל שהבוסים לא ייחסו וזה, בהפסקות צהריים לבית דפוס הקטן שהיה מתחת, הייתי מהר מהר חוזרת, מדפיסה A5 כאלה של פרינטים, חוזרת הביתה ליהודה בערב, יש פרינטים, יש!
והייתם שולחים את זה לאנשים שהיו רוצים.
היינו שולחים בדואר, היינו שולחים בדואר פרינטים בגודל חצי דף מדפסת, זה היה גודל הפרינט, וזה. ואז...
חתימה, לא יודע, 200 שקל, וזה העסק.
כן, כן, בגדול, כן. ואז אחרי זה יש ספרים, אמרתי, ספרים,
כי שאלו אותנו, יש לכם ספרים, יש שם כל כך הרבה פרינטים. מה עם ספר? ואז אמרנו, וואו, נכון, ספר.
כמו קומיק של פעם.
בדיוק, בוא נציג ספר.
כן, בדיוק. אז מיד כזה, בגלל ששנינו, כמובן, לא רק שאנחנו מאיירים, אנחנו מעצבים גרפיקאים, התוכנות דפוס בידיים שלנו, בראש שלנו, קיים ככה. אז ישבתי תוך יומיים היה ספר, הלכנו לבית דפוס, הדפסנו, ספר, יופי. ואז המשיכו לבקש עוד.
שכמה עותקים ספר כזה יכול למכור?
אני כל הזמן אומרת,
מחייכת.
ההוצאה הכי קשה שהייתה לנו לעשות, הכי הכי קשה, זה היה ההוצאה הראשונה של 50 עותקים, אתה יודע כמה היא עלתה לנו? היום אני אומר, עד היום זה הכסף שהיה לי הכי קשה להוציא. 2,500 שקל. 2,500 שקל זה ההוצאה הכי קשה שהייתה לי להוציא, כי באמת לא היה לנו קנה מידה, ירצו את זה, לא ירצו את זה. המשכורת שלי אז לא חיסתה את השכר דירה בתל אביב, בגלל זה אמרתי 2,500 שקל. היינו מרוששים, סיימנו לימודים, כאילו באמת המשכורת בקושי חיסו את המחיה בתל אביב. עכשיו 2,500 שקל, מאיפה נביא את הכסף? בסוף הוצאנו, מיותר להגיד שתוך 8 שעות הכל נמכר,
אבל היינו בשוק מהדבר הזה. כאילו,
כל כך לא ידענו מה
הביקוש. למי שמחזיק באחד העותקים האלה, הוא מחזיק עכשיו במשהו שאם הוא שם את זה באי-ביי,
כן, אפשר לעשות הרבה כסף מזה באיבאי?
בטח.
רשום את זה, קולקטור אדישנס.
אם זה עושה דר שני, שלישי, כמה עותקים אנחנו כבר מדברים?
אנחנו בעשרות אלפים עותקים שלנו מיד.
האחרון עכשיו, הוא שבר את השיא של המחירות, שהוא עשה בכמה? בחודש?
בחודש וחצי הוא מכר כמות עותקים שמכרנו בנגלה הקודמת בשנתיים.
וואו.
כן. משהו היסטרי.
שזה, עוד פעם, העוקבים שלכם באינסטגרם, פשוט רואים, הוצאתם ספר, ואז כן. רוצים לקנות את זה,
בדיוק.
וזה מה שמפרנס את כל העסק.
בין היתר.
זה העיקר.
אבל זה רק הנישה של הספרים, מבחינת המרג'נדייס, כי יש לנו חנות שלמה שעושה, שמוכרת מרג'נדייס.
מה, מעבר, תחתונים עם הדמות שלך?
תיקים, תחתונים, אבל זה רעיון.
כן. לא היה גזרה מספיק יפה. לא היה גזרה מספיק יפה.
או גרביים.
כן, יש קריות, יש... הגענו למצב שאנחנו מוכרים את הציורים שלנו על וילונות אמבטיה.
אתם פשוט יושבים בבית, חושבים על הרעיון, איפה אפשר לשים את הדמויות, בואו נשים את זה על וילון אמבטיה.
זה בגדול מה שהקהל, כמו שאמרתי, פשוט שואלים את הקהל, מה היית רוצה?
מה הייתם רוצים לקנות? ואז אומרים לנו את זה, ואז אומרים, אוקיי, מחובתנו עכשיו לספק את זה. מייצרים את זה, רצו מחזיק מפתחות, יצרנו מחזיק מפתחות.
הכוח שלנו, הקהל שיש לנו, אנחנו יכולים מאוד מאוד מהר לקבל תשובה. זאת אומרת, תוך 24 שעות אתה מעלה סטורי, הייתם רוצים את זה או את זה? כן ולא, או ימין ושמאל. כל שאנחנו צריכים לעשות זה לחכות 24 שעות ולראות כמה אנשים רצו את זה וכמה אנשים רצו את זה. והנה, יש לנו כאילו כבר, אתה לא צריך לשבור את הראש, יקנו את זה, לא יקנו את זה, הם אומרים לך, אני רוצה את זה.
והאוכל כבר באמת מגיע? זהו, אמרת שכבר לא עובדת במשרד פרסום?
אני עזבתי אחרי חצי שנה שהתחלנו את הקומיקס, הבנו שכבר
יש... ועכשיו פרנסה יפה, הכל בסדר.
כן, כן.
כן, עכשיו באמת עם כל מה ש... כל המערכת, כל האימפריה הזאת ש... הצלחנו להקים, אפשר לתת אפילו כיף כזה.
אופה.
מריה ויהודה דביר, מה לאחל לכם?
הרבה הצלחה.
כן, כן.
טוב, הצלחה כבר יש, אבל...
עוד, עוד, זה כיף.
כן, שנוכל להמשיך וליצור ולעשות חיוך לאנשים כל יום.
מריה ויהודה דביר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן בצוות, על הסאונד, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, באפל או בגוגל, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים להתראות.